בינתיים הרב רבותיי, אנחנו ממשיכים בסדרת השיעורים שלנו באורות הקודש במדור חכמת הקודש באות חפחד על פי האורות הקודש המבואר, לזכות אבי מורי בימי מורתי, לזכות רב יחיאל יצחק מאיר בן רב שמואל הברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. קודם כל אנחנו נקריא את דברי מרן הרב ואחר כך נבאר את דבריו העמוקים וה מאוד מאוד נשגבים. התשוקה העליונה שיש במדע רוחני עליון למסתכלים המוכשרים להוביל את ההופעה המציירת ונותנת נשמה להמדע בפרטיותיו. מישור השורשה היותר עליון מונעת היא את השקידה הכמותית, פני שהיא דוחקת תמיד את החפץ הפנימי למצוא שפע עדין וחיי חוכמה מרוחבה בכל אות ובכל פרט. והתוכן הפרטי הוא תמיד סתום, והדברים מסתעפים ומפצלים זה מזה בהתגלותם. ולו המתינו בני אדם, במקור בשמונה קבצים כתוב ולולי, המתינו בני אדם עד הגלות, עד הגלות למאור השורשי, לא הייתה כל חוכמה מתפתחת, כל מוסר וכל נימוס וכל התפתחות מעשית לא הייתה מנצחת בעולם. אבל אחרי שמוליד את הפרטים לא יוכל לעקור את החשק הרחב שלב העדינים הגדולים הומה וחושק אליו. מכאן באה השפעת האמונה הגדולה שהכל נובע מהמעיין האלוקי והכל נערך בערך המגמה העליונה שהכל שווה בה, וגודל וקטון וגודל וקוטן יחד עושים את החטיביות של החשיבות המתקנת את העולם כולו, ומשתלבים השמות הוויה והדנות בחוברת, התלקטו ולא התפרדו, ונועם התורה הולך ומתגבר, מפיצו את מעייניו, מרווה צמאים בנחלי אדניו, מה יקר חסדך אלוקים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיים, ירוויון מדשן ביתך ונחל אדניך תשכם, משוך חסדך ליהודך וצדקתך לישראל. עד כאן מדברי קודשו של מרן זצ"ל. בכל נושא בו עוסקים תמיד עולה השאלה עד איכן להעמיק. ישנן רמות שונות של ההבנה. רמה ראשונה היא ניסוח רציונלי והגיוני של הדעה. יש שמסתפקים בכך, אך הניסוח הרציונלי מגיע ממקור יותר עמוק, מרמה אחרת. רמה יותר גבוהה היא חקירת הנטייה והרגישות הנפשית ממנה צמחה הדעה הזו. ברמה הגבוהה יותר בודקים את הדור בו אדם צמח וחוקרים למה נשתלו אותו אדם ואותו הדעה באותו דור, כיצד הדעה באה לידי ביטוי על רקע האירועים והדעות של אותה התקופה. רמה עוד יותר גבוהה היא למה התכוונה השכחה העליונה האלוקית בהופעה רוחנית של דעה כזאת, ואיזו מגמה עליונה יש בהופעה זו. בכל מישור, גם אם ממצים את תוכנו, יש עוד עומק לפניו, עד שמגיעים לתעלומה המוחלטת שבשורש השורשים, החיבור בין הרצון האלוקי לבריאה. העיסוק במדע הרוחני העליון, מה שאני קורא הרב, שחושף לפני הלומד המוכשר את משמעויות העומק ואת אופק החזון של מטרת העל שלהם, יוצר בו תשוקה עזה לחבר בין תופנות אלו לבין כל אוצר הידע שנצבר על ידי המדע והמחקר הרגיל. המדע המודרני מאז פרנסיס בייקון, שהיה מלומד אנגלי ובשנות לימודיו בקיימברידג', הוא חי ב-1716 ו-1717, בשנות לימודיו בקיימברידג' התפתחה התנגדותו לפילוסופיה הסקולסטית ולהרצת אריסטו. לאחר מות אביו שהוריש לו רכוש רב, עסק בפרקליטות ונבחר לציר בפרלמנט. במשך הזמן הוא עלה מדרגה לגלר ביר, יועץ הכתר, פרקליט המדינה, בין השאר כאמור עסק במדע. אז אותו פרנסיס בייקון מאז ימיו המדע מבוסס על הגישה האינדוקטיבית מן הפרטים על הכלל. לעומת זאת המדע הרוחני היום מופיע לאדם בהתגלות ובהשראה, ומילא הוא דדוקטיבי מן הכלל אל הפרטים. המסתכלים המוכשרים אינם מסתפקים רק בנקיטת עמדה לצידו של המדע הרוחני או לצידה של המדע הניסיוני. תשוקתם היא להוביל את ההופעה, לתת צורה לחומר הגלם הניסיוני, להבין אותו על פי שורשי האמת העליונה שבו, ולארגן אותו לכדי מימוש חזון של הופעת האמת הזו במציאות. תשוקה זו אמנם ראויה לכל שבח כשהיא לעצמה, אולם המאמץ לחשוף ולגלות את שורשי האמת שבכל פרט ופרט, אשר מוצג על ידי המדע הניסיוני עלול למנוע את השקידה הכמותית, לעצור את המרוץ של צבירת הניסיון המדעי ועיבודו התועלתי הראשוני. החברה האנושית ברובה הגדול מסתפקת בתועלת שבהישגי המדע הניסיוני, זאת למרות שהמשמעויות העמוקות הכלליות והשורשיות של הישגים אלו נותרות סתומות. לגבי רובה של האנושות, ההמתנה לחשיפת האור השורשי הוא בגדר פיקוח נפש, ולכן אין יכולה לעכב את פתחות כל חוכמה וכל מוסר וכל נימוס וכל התפתחות מעשית. אך למשל יחידי סגולה עורכים את חשבון נפשם בעומק רב, מוכנים לסתגף כל עוד לא ברורה להם המשמעות ומטרה של כל פעולה גופנית. כלל ישראל מצווה אך ורק היום אחד של חשבון נפש מתוך עינוי נפש, יום הכיפורים, ואין שום יותר להוסיף עליו אפילו יום אחד. מאידך גיסא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובים מערב שבת לערב שבת הנדחפת עליו. אפשר לתבונן באמת השורשית של המציאות על פי עיון מעמיק ומואר בפרט אחד, קו חרובים אחד בלבד. אולם כל אנשים רואים להם לעסוק בשקידה הכמותית, שהיא הסתעפות והתפצלות מאותו קו חרובים לאלפי רבבות הפרטים השונים והמגוונים. אבל הכרח שמוליד את הפרטים לא יוכל לעקור את החשק הרחב של לב העדינים הגדולים הומה וחושק אליו. לעולם לא יוכל להכרח שבסיפוק צורכי חיי היחיד והחברה לדכא את ההופעה הנפשית הצומחת מן החירות העליונה שבצלם אלוקים אשר לאדם. החשק הרחב של לב העדינים הגדולים הומה וחושק אליו ליצור רעיונות, חזונות וערכים הקוראים לאדם לא להתחשב במסגרות ההכרח, למרות במגבלות הגוף והחושים, להעיז ולדרוש את מה שלמעלה או מה שמעבר. לעולם יישאר כוח מרכזי בעיצוב התרבות האנושית. עד כאן עמדנו על הבעייתיות שבפעולת רוח האדם. העמקה יתרה מונעת הרחבה, והרחבה לא העמקה היא שטחית. הבעיה זה יוצר אותי שקט בנפש האדם, כיוון שהוא לא יודע על איזה מהנטיות לבסס את חייו, כל אחת הם בפני עצמה חסרה בריתים מספקת, על כן. ייתכן שגם אם יוסקו על ידה הישגים רוחניים, יהיו חסרים ואף מועטים. לפעמים פרט אחד יכול להפוך את כל המשמעות של החקירה. לפעמים ההבנה שטחית עלולה לגרום לאדם להעריך לא נכון את משקלם של הפרטים כולם. בקטע הבא, הרב מציע פתרון לבעיה זו. ומכאן באה השפעת האמונה הגדולה, שהכל נובע מהמעיין האלוקי, כותב הרב, והכל נערך בערך המגמה העליונה שהכל שווה בה, וגודל וקוטן יחד עושים את החטיביות של החשיבות המתקנת את העולם כולו. הפתרון הוא דילוג על אין ספור השלבים של איסוף פרטים והמכה רובד אחר רובד, ומעבר לאמונה הגדולה. זהו פשר מעמד הר סיני לישראל וערכו אוניברסלי, הכולל את האנושות כולה במעמד של בני נוח. השפעת האמונה הגדולה הזו מתווה את קווי המתאר של שדה הפעולה לרוח האדם. בין הסיבה לראשונה, המעיין האלוהי, לבין התכלית האחרונה, המגמה העליונה, הן ביחס לסיבה, הן ביחס למטרה, הגודל והקוטן שבעולמנו הם יחסיים בלבד ולא עצמיים, בני שערכם העצמי מוכתב רק על ידי המוחלט השלם של הסיבה והתכלית, על ידי תפיסת עולם כזו שבה מתבטל הניגוד העצמי שבין הגודל והקוטן, בין הפרטים והכללים, התופעות והחוקים. מתגבשת החשיבות המתקנת את העולם כולו לאחדות מכותבת שבה קורפורט לכל גוון ולכל גוון ערך עצמי וכללי מקסימלי. מסיים הרב, ומשתלבים השמות הוויה ועדנות בחוברת, יתלכדו ולא יתפרדו, ונועם התורה הולך ומתגבר, מפיצו את מעייניו, ומרווה צמאים בנחלי עדניו, מה יקר יחסדך אלוהים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיין, פסוק בתהילים, ירוויון מדשן ביתך ומרווה, ונח על אדניך תשכם. משוך חסדך ליודעך, וצדקתך לישרי לב. הרב מדגים את התאחדות שתי הנטיות על ידי שילוב המקובל בנוסח הכוונות של חכמי הסוד, שיסדו בהלכה הקובעת להגות שם אדנות במקום שכתוב שם הוויה. רואים בספר הזוהר בתוקני אזור, שילוב שני השמות משקף את זיווג תפארת ומלכות בחוכמת הסוד. התפארת מכנסת בתוכה את המדע הרוחני העליון, והמלכות מבטאת את המדע הכמותי האופייני לעולם הזה על צרכיו המרובים. גיליו של המדע הרוחני העליון מתן תורה מכוון לא רק אל משה שלום רואה מורה, אלא גם ואולי בעיקר אל כל מחנה ישראל שנשאר בתחתיתו. הפירוד האפשרי בין איש אלוקים לבין המחנה הביא לעשיית עגל מסיכה. לכן התפקיד העיקרי של משה הוא לא להגיע למרום בלבד, אלא לדעת לחזור בזמן, להביא תורה לעם ולהקרין ממנה במידה הראויה. ונועם התורה הולך ומתגבר, מפיצו את מעייניו ומרווה צמאים בנחלי אדניו. למי חמים שבארץ ישראל נקראים נועם, סנטים חפלף, הם אלו שבאישיותם ופועלם מתממש הזיווג בין השמיים לארץ. ארץ ישראל של מטר השמיים תשתה מים ורביעתה תנוע על מטרתה ותתגלה כארץ טובה, ארץ נחלי מים, עינות ותואמות יוצאים בה בקר ובהר. אז הדברים כאן היו נשגבים מאוד ונפלאים מאוד, הביא רצון שנזכה ליישם ולהתחבר למתן תורה, למדע הרוחני העליון, לשלב את שמות ההוויה והאחדות בחוברת שיתלכדו ולא יתפרדו, ושנועם התורה ילך ויתגבר ויפיץ את מעייניו וירווה צמאים בנחלי אדניו. כמו שמסיים הרב, מה יקר חסדך אלוהים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיון, ירוויון מדשן ביתך ונחל אדניך תשכם. משוך חסדך ליודעך וצדקתך ולשלב אמן. שלום שלום.